טוב, שלום לכולם. אז אנחנו במאמר הדור. למען האמת, אנחנו באמצע הספר, למרות שהגענו ללב של הספר. זאת אומרת, מי שמצטרף, אז הוא הגיע בדיוק לעיקר של הספר. אבל טובת, יש פה רוב חבר'ה פרצופים חדשים. אז נעשה סיכום קצר, ננסה לחרוז. ככה את כל מה שראינו, אני חושב שהיו 10 שיעורים. ננסה אבל לחוז את הכל מהר מהר ככה בנקודות, שככה יהיה לכם מבט די שלם על הדברים. ואז אני מקווה שנספיק להשתלב ככה בנקודה שעצרנו, שמובילה אותנו אל הלב של הדברים. אז המאמר, אמרנו, מאמר הדור, נמצא בספר שנקרא עדר היקר. וכשמו כן, הוא מדבר על הדור. איזה דור? כן? אז הרב מדבר על הדור שהוא נמצא מולו. אבל כמובן, הדור הזה הוא דור שנוגע לכולם, לכולנו. אנחנו תוצרים של אותו דור, והדור הזה הוא מאפיין בכלל את הדור של הגאולה. ואנחנו צריכים להבין למה נדרש בכלל לכתוב מאמר כזה. אז קצת רקע, מה שדיברנו בשיעורים הראשונים, נאמר את זה ככה בתמצות. המאמר נכתב בשלהי, ממש בתחילת, לא שלהי, זמן שנקרא עלייה השנייה. זאת אומרת, בתאריכים לועזיים הוא נכתב בשנת 1906, הרב עולה לארץ בשנת 1904, תאריכים עבריים, שזה העיקר, תפרי סמך דלד, הרב עולה, תף רי סמך וב, המאמר נכתב. אבל אמרנו נקודה מאוד עקרונית. כשאנחנו מדברים על התקופה הזו, מאוד חשוב להבין את הרקע ההיסטורי של הדברים. למה? כי אם לא נבין את הרקע ההיסטורי, לא נבין מול מה הרב עומד, אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים. אבל לפעמים, כדי להבין את הדור שלנו, אנחנו חייבים להבין את היסודות ואת התשתיות של הדברים, כדי שנוכל לתרגם אותם נכון, כדי שנוכל להבין אותם נכון. אז בכלל, מבחינה אמונית, להבין את המהלך הציוני. אז המהלך הציוני, אנחנו רגילים, ופה נתחיל באיזה ריצה מהירה, בסדר? לסכם 10 שיעורים, אני מקווה בזמן קצר, אבל נשתדל. אנחנו רגילים שאת התנועה הציונית, אנחנו מתחילים אותה מהעלייה הראשונה, כן? העלייה הראשונה, העלייה השנייה, והדחיפה הגדולה של כל התהליך היה בתוך העלייה השנייה, שפה כבר הרצל כבר לא נמצא והרצל כבר נפטר. אבל באמת המהלך הציוני מתחיל הרבה לפני, הוא מתחיל מהקודש פנימה. המהלך הציוני מתחיל בתוך תוככי בית המדרש. כן, אנחנו לא רגילים לציין את זה, לא רגילים דווקא לציין את זה בספרים, אבל המהלך הציוני מתחיל כבר, אנחנו רגילים לומר שהוא מתחיל כבר אצל הבעל שם, אצל אגרא, אגרא מווילנה, אבל באמת המהלך הזה מתחיל עוד הרבה לפני, אצל רבי יוסף קארו. מי היה רבי יוסף קארו? שולחן ערוך, בדיוק. איך זה קשור אליו? כי רבי יוסף קארו ורבית יוסף ורבי שלמה אלכבד, שהוא כתב את, לא, את, אחד דודי, נכון? ו... לא רק את הלכה דודי, הוא כתב גם ספר מנות הלוי וגם שורש אישה, ספרים מיוחדים, אחד על שבועות, אחד על פורים. ועם סלום הוא כתב עוד דברים. אבל שניהם, והוא דרך אגב היה רבו של שולחן ערוך בניסטר, ושולחן ערוך היה רבו בניגלה, אתם מבינים איזה חברות המיוחדת זאתי. והם יושבים בתיקון לשבועות, בסלוניקי, ושם נתגלה, ולא משנה, אתם מכירים אולי את זה בטח מתיקון לשבועות, מתגלה בת קול בתוך פיו של הבית יוסף ואומרת לו, אני המשנה דוברת מפיך, לא כל העתים שוות, את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו, וזה הזמן לעלות לארץ. ואז הם מופלאים מהמחזה הגדול הזה שהם חוו מתוך קדושת הלימוד, ויום למחרת הם מכנסים עוד פעם חבורה של אנשים שתעשה איתם את התיקון, תיקון לשבועות, ועוד פעם, בשעה מסוימת, באותה שעה, מתגלה בת כל הזה, אני המשנה הדוברת מפיך, לא כל העתים שוות, כל התור נשמע בארצנו, ואז הם מבינים, סליחה, שהם צריכים לעלות לארץ, משום גאולה. ומתחיל תהליך עוד בגניזו, באסתר, של הבשלה, של הכשרה של עם ישראל עכשיו לקראת גאולה, לקראת שיבה לארץ. בנגלה, בעיניים, אנחנו לא נראה כלום. זה עומק הגלות. כן, עם ישראל נמצא בגלות מזמן בית שני, נמצא בגלות, כן, ונמצא ברדיפות, נמצא בפוגרומים, אנחנו נראה, באירופה נמצא בפוגרומים, ברדיפות, בכל מקום. לב הגלות, ושם הם שומעים את הקול הזה, קול התור נשמע בארצנו, ובאמת הם מגיעים לצפת משום גאולה, הם כותבים מכתב לכל האנשים שקשורים אליהם, שזה הזמן לעלות לארץ ישראל וצריך לעלות, והם מסתופפים בצפת שם, ובסופו של דבר החבורה הזו היא מסתופפת בצילו של הארי הקדוש, ויוצא משם, שזה נושא שלם להבין מבחינה אמונית, היסטורית, כל התורה שם שמתחדשת שם, אבל קורים שם שני דברים מדהימים. וזה אולי מה שבא לחדד לנו, שהתהליך הזה של הגעת רבי יוסף קארו ורבי שלמה אלקבץ והארי הקדוש לצפת, כן, שהארי הקדוש הוא קיבל גילוי, טוב, כל התמיד אנחנו עוסקים פה בענקי עולם ותורת הסוד, שהארי הקדוש הגיע לצפת בשביל ללמד את רבי חיים ויטל, כן, את תורת הסוד שלו, כן, שהוא יקבל ממנו, סך הכל שנתיים עד שהארי הקדוש נפטר, וכל התורה הזאת, תורת הארי, ירדה לעולם בשנתיים האלו, והסתופפו שם סביבו רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, זאת חבורה קדישה עליונה, ויוצאים משם שני תהליכים אדירים. אחד, שולחן ערוך, נכון? ספר אחד שמתפשט בכל בית ישראל. מתפשט בכל בית ישראל, כן, אשכנז, ספרד, מגיע לדוגמה שהרמ"א מקבל את השולחן ערוך, הוא גונז את השולחן ערוך שהוא כתב. יש הערות הרמ"א, נכון, אשכנזים, אז למה רק הערות הרמ"א על השולחן ערוך? כי כשהוא קיבל לאדם שעות השולחן ערוך, הוא גנז, הוא בעצמו כתב שולחן ערוך, והוא גנז את זה. הוא אומר, אם יש ספר כזה בעולם, לא צריך את הספר שלי, ורק כתב את ההשגות שהיה לו, את ההערות, שהוא חלק. הספר אחד מתפשט בכל בית ישראל, וזה שולחן ערוך. דבר נוסף שמתפשט בכל ישראל, זה כל תורת הארי הקדוש. כל עולם הסוד מיישר קו מעכשיו, עם תורת הארי. ותורת הסוד, שמי שעוסק בה ולומד בה, אין מי שלא לומד את תורת הארי. כן? תורת הארי היא הבסיס בחידוש שהתחדשה על הקומה שהייתה עד אז בתורת הסוד, ומתחדשת קומה הבאה. ואנחנו יודעים שהתחדשות תורת הסוד היא קשורה לכל התהליכים של גאולת ישראל. כן? כל התהליכים הפנימיים קשורה להתחדשות של תורת הסוד, שתורת הסוד הייתה גנוזה עד שמגיע האלף השישי, ושם היא נחשפת מחדש, ספר הזוהר, ומתחיל להופיע בשדרות ישראל. כן, המהלך הזה של הגילוי התורה הפנימית, שזה בעצם הרז שצריך להתגלות. כן, הרזים שצריכים להתגלות כל שלב בדור, על פי תלמידי חכמים כמובן, על פי המסוגלות של הדור להבין, אבל צריכה להופיע התורה הזאת בישראל. ואז אנחנו מבינים הנתון הזה שני דברים. דבר אחד מרכזי בעצם. דבר אחד, שנסתפק בו, זה שהמהלך הזה הוא מהלך כללי. כי שיש ספר, שיש ספרים, שיש שיטה שמתפשטת בכל ישראל בלי חולק, אתה מבין שיש פה איזה עניין אלוקי בהבנה של התהליך הזה. התהליך הזה הוא גנוז, 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 והוא בונה את התשתיות הפנימיות, מבשיל את האומה, כי האומה היא גוף חי, וזה מבשיל, מכשיר את השטח לשלב הבא. דרך אגב, סוגריים, אותו דבר עם הרמח"ל. הרמח"ל כותב מסעד ישרים, גם כן, כי הוא מבין שמתחיל מהלך של גאולה. אנחנו כבר מתקרבים יותר לגרע. הוא כותב את מסעד ישרים, כי הוא מבין שמתחיל מהלך של גאולה. הרמח"ל הוא כולו נמצא עמוק עמוק בתורת הסוד. כל ספרי הרמח"ל הם תורת הסוד. ומביני דבר אומרים גם שגם מסעד ישרים הוא ספר סוד. רק הוא כתוב בצורה גלויה. ומסיעת ישרים, אמנם לא בחייו של הרמח"ל, בחייו של הרמח"ל הוא הקדים את הדור, ולכן היה שם איזשהו מהלך שהוא היה צריך לגלות, כן, למקומות אחרים, ובאמסטרדם הוא כותב את מסיעת ישרים, וספריו חלק מהם נגנזו. אבל גם הרמח"ל, 50 שנה אחרי שהוא נפטר, כן, הוא נפטר דרך אגב, שהוא היה בן 40 בארץ ישראל, הוא עלה לארץ ישראל, הוא נפטר ב... אקו, כן? שאלה איפה הוא קבור, או באקו, או בטבריה, כן? שתי מסורות. אבל הרמח"ל, 50 שנה אחרי שהוא נפטר, אין בית מדרש אחד שלא לומד את מסילת ישרים. זאת אומרת, מגיע שלב שגם תורת הרמח"ל, אתם רואים, מתפשטת בכל ישראל, והרמח"ל כולו היה מאוויים לגאולה, הבנה שמתחיל מהלך של גאולה, ולכן צריך להבשיל את הנפשות שיהיו בשלות למהלך הזה, ותורתו. אז זה תהליכים מאוד בגניזו, ככה מאוד נסתרים, שאנחנו לא פוגשים אותם עדיין בצורה גלויה. איפה מתחיל המהלך? איפה מתחיל הציונות? בקודש פנימה. המהלך הציוני מתחיל אצל הגרא, הגאון מווילנה. בסדר? מאיפה הוא מתחיל? הוא מתחיל בתוככי בית מדרש מאוד עמוק של הגאון מווילנה, שהוא מבין שמתחיל מהלך של גאולה בפועל. והחידוש של הגרא מול שאר תלמידי חכמים אחרים שהיו, זה שעכשיו התהליך הזה הוא תהליך מעשי. מה זה אומר? זה אומר שיש לו כמה אפיונים. האפיון זה שזה גאולה בדרך הטבע. זה אומר שלכתחילה זה גאולה בדרך הטבע. זה אומר שאנחנו צריכים לקחת חלק בתהליך. זה לא איזה מהלך שאנחנו יושבים ומשמיה נופל עלינו פתאום איזשהו בית מקדש או כנפי נשרים, אלא לוקחים אותנו, אלא אנחנו צריכים לקחת חלק בתהליך הזה. אנחנו צריכים לקחת חלק בתהליך של יישוב הארץ, התיישבות הארץ, בניין האומה, בניין המדינה, בניין הצבא, הכל תלוי בנו. מה הכוונה הכל תלוי בנו? כמובן שזה הכל ריבונו של עולם. אבל ההנהגה האלוקית תאיר עלינו ממרום את השראת שכינתה על ידי מה שאנחנו נפעל, על ידי מה שאנחנו ניקח חלק בתהליך. זה החידוש של הגרא. זה לא רק לדבר על זמן של גאולה, זה לא רק לדבר על לבוא לארץ וללמוד תורה פה ולהיקבר פה, אלא זה עכשיו לעלות לארץ משום גאולה, משום, אחרי זה נראה כל מיני ביטויים אחרים, כן, לא מהגאון, אבל שפיתוי האדמה, לפתות את האדמה, לעורר את האדמה מתרדמתה, מתרדמת הגלות, ומשם עכשיו יתחיל המהלך של הגאולה. וככה הגרא קורא לתלמידיו, קורא לתלמידיו הגדולים, כשכל אחד מתלמידיו של הגרא, שוב פעם, מי שרוצה להשלים את כל המהלך הזה בעריכות, אז הוא יכול ככה להקשיב להקלטות שיש, כן? אבל כל אחד מתלמידיו של הגרא היה ענק גם בתורת הסוד, גם בתורת הניגלה, כן? אנחנו פעם הבאנו דוגמה שהרבי משקלוב, כן? כדי לפסוק פסק באגונה, עבר על השס בשלושה ימים, ורק אז הוציא את הפסק. זאת אומרת, אנחנו מדברים, התלמידי חכמים בסוד הגודל מאוד גדול, אצלהם הגרא הפקיד את כתבה ותורת הסוד. זאת אומרת, כל אחד משם הוא באמת תמיד חכם גדול, וככה מתרקמת קבוצה של תלמידים, והם עולים לארץ משום גאולה. אז לא ניכנס לתוך כל המהלך הזה, רק נאמר בתמצות, הם אחרי שהם עוברים עם רבם, מקבלים את הדרכתו, יוצא בשיטה מאוד מסודרת, איך עומלים, הם מגיעים, לאן הם מגיעים תלמידי הגרא, דרך אגב, שהם עולים לארץ, הם מגיעים לצפת. בסדר? במקביל קורה גם עלייה של תלמידי הבעל שם טוב, גם כן משום גאולה, אבל אנחנו מציינים את הגרא, כי פה יש איזו שיטה מאוד מסודרת, מאוד ברורה, ולמה זה חידוש? למה אני אומר שהציונות מתחילה מפה? כי הציונות מתחילה מהקודש. זה לא רק תוצאה של בדיעבד, של איזו קבוצה של אנשים שהיה קשה בגלות, בכל מיני פוגרומים, והחליטו שיאללה, הגיע הזמן לעלות לארץ ונבנה פה מדינה ושם משום מקלט בטוח. עם ישראל נמצא בגלות 2,000 שנה. כל תנועה פנימה שהייתה, כל תנועה חיצונית שהייתה התעוררה קצת לעלות לארץ, היא ירדה מהר. היא לא יכולה להישאר. יש גזרה אלוקית. יש גזרה אלוקית על ארץ ישראל, ויש גזרה אלוקית על עם ישראל שבגלות. אי אפשר לפרוץ את זה. כאילו רק צריך להבין שאם זה נפרץ, אז יש פה מגמה אלוקית. יש פה סדר אלוקי. ולכן המתבקש שיהיה בחירי תלמידי חכמים, שיגלו, יזהו את התהליך הזה. שזה הזמן שראוי, שהגלות כבר סיימה תפקידה. ובאמת הגאון מזהה, ומזהה גם אפיון, שזה מהלך שאתה לוקח חלק בו, שאתה צריך להסתער, שאתה צריך להיכנס לביצות, להפשיר שרבולים, ואתה צריך לייבש אותם. זה המהלך. וזה בא מהקודש, זה לא בדיעבד, המהלך הזה. אחרי זה שזה הגיע בהכלנה, בסדר, זה הבדיעבד. אבל המהלך לכתחילה, הוא מהלך לכתחילאי, שזה בדרך הטבע. ועל זה אומר רב צדוק, שאתה מברך בפסח, סליחה, בפורים, ובחנוכה, על הניסים. ומה אתה אומר שם? שעשה לנו ניסים, בימים ההם, בזמן הזה. על איזה סוג ניסים אנחנו מתפללים עליהם בזמן הזה? לא על יציאת מצרים, שגם כתוב שיראינו נפלאות כיציאת מצרים. אבל על איזה ניסים אנחנו מתפללים? על חנוכה ופורים. מה מאפיין את שניהם? שלקחנו חלק. שלקחנו בהם חלק. שפעלנו. שעשינו מערבים. שמרדכי עמד בשער המלך. שמרדכי, טוב, סוגיה אם מרדכי ייכנס אליי, לפני פורים אולי. מה הוא עשה שם? כן, מה היה המהלך שם? אבל בשני החגים הללו, אנחנו פעלנו, לקחנו חלק. על זה אנחנו אומר רב צדוק, על זה אנחנו מתפללים על גאולה עתידה. זה לכתחילה, זה לא בדיעבד. איך פעם שמעתי משל, שיציאת מצרים זה כביכול ילד קטן שלוקחים אותו ביד. אבל מה יותר מובחר? זה שיש לך בן בוגר, אתה נותן לו חלק, שהוא מוציא לפועל את מה שיש בו. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו כבוגרים, כשותפים, לא כתינוק. זה מהלך יותר מובחר. זה שזה בדרך הטבע, זה לא פחות אלוקי. זה לא פחות קדושתי. זה יותר קדושתי, כי אנחנו לוקחים חלק בתהליך. כן, כי זה מתאים עם כל המגמה של הנהגת המציאות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל, שזה תקחו חלק, תהיו שותפים, ואז יופיע השראת שכינה. תפעלו עם אל, זה המגמה. וככה מזהים את זה הגר"א ותלמידיו, והם עולים לארץ, הם מגיעים לצפת, לא מגיעים לירושלים, כי האחים נתבקש להגיע לירושלים, אבל אי אפשר להגיע לירושלים, אתם יודעים למה? כי יש חרם, זוכרים? יש חרם. על יהודי, כל יהודי אשכנזי שנכנס לירושלים, לא יכול להסתובב פה. למה? כי היה לפני עלייה, תגרה עוד עלייה, של רבי יהודה החסיד ותלמידיו, גאון עצום. אבל רבי יהודה החסיד נפטר, מהר מאוד. ואז הם כבר לא קיבלו תרומות מחוץ לארץ. רק שתבינו, ארץ ישראל באותם הימים, אין פה כלום. יש את ירושלים בין החומות, וזהו. תצאו מחוץ לחומות של העיר העתיקה של היום, אתם בשממה. אין פה כלום. מחוץ לחומות. יש שודדים? כן. יש ליסטים? יש, לא סתם, כן? אבל זהו, זה מסוכן לצאת מחוץ לחומות. אף אחד לא יש לישון מחוץ לחומות. יש כמה ערים מרכזיות? כן, את טבריה, את חברון, כן? יש צפת נמצאת. יש ערים מרכזיות, יש יפו, קצת שהיא נורמל, אבל זהו, רוב ארץ ישראל, שממה. רוב ארץ ישראל שממה, אנחנו מדברים לפני 250 שנה, אבל אל תלכו כך 250 שנה, קצת יותר אפילו. אפילו לפני, אפילו די קרוב עלינו. 80 שנה. עדיין, תסתכלו פה בתמונות, אתם תראו פה הכל קוצים. כאילו לנו זה מובן מאליו, ארץ ישראל. נולדנו פה, מי שנולד פה. אני אישית דור שביעי פה, ברוך השם. כן, בארץ. אבל זה לא פשוט, מה שאנחנו רואים מול העיניים. זה לא פשוט בכלל, זה לא מובן מאליו. זה נראה לנו כזה ברור. אבל מה זה 70 שנה? כמה אנחנו היום? 70 ו... כמה את המדינה? 70 ו... אחד או שתיים? כמה אנחנו? אז... אתם מבינים? זה חידוש. זה לא פשוט. אז למה הם לא מגיעים, כי אותם תלמידים של רבי יהודה החסיד נקלעו לחובות. איך הם נקלעו לחובות? הם היו צריכים כסף, ממי הם לקחו מהטורקים, אבל אין להם כסף להחזיר לטורקים. ואז הטורקים רואים את זה, תופסים אותם, אומרים להם, מעכשיו, אם אתם לא נכנסים לחורבת רבי יהודה החסיד, שהיא מיוחסת לרמב"ן, כן? וזה מיוחס לאותה חורבה שנכנס לשם מי, שלא זוכר, שכחתי פתאום, שהראה שם את אליהו הנביא, זה אותה חורבה שמיוחסת, ואומרים להם, אנחנו פה, עד שאתם לא מחזירים את החוב, אתם לא יכולים להיות בירושלים, מקים אותם, מזרוקים אותם, ומאז כל יהודי אשכנזי לא יכול להיות בירושלים. למה? לא משנה, מאיפה הוא הגיע. אתה אשכנזי, תביא את החוב. ולכן, אין יהודים אשכנזים בירושלים. הספרדים יכולים, זה משהו אחר מבחינת הטורקים. אבל אשכנזי אין דבר כזה. ואם היה יהודים אשכנזים, אז בסופו של דבר, תלמידי הגר"א, הם בצפת, הם חוו שם 4 רעידות אדמה. צפת נחרבה 4 פעמים. פעם אחת מרעידת אדמה, פעם אחת מאיזה פוגרום דרוזי, כן? פעם אחת מגשמים שהיו ככה, שכל מה שהם בנו, אבל הם לא ויתרו. למה לא לוותר? אם זה סתם עלייה, כן, כמו שרצו לייחס את זה, אז למה לא לוותר? 4 פעמים, 3 פעמים נחרב כל מה שבנית. תתחילו הכל מההתחלה, כי הם פה לא בגלל איזה אינטרס אישי. הם פה בשביל גאולת ישראל. הם פה בשביל אידיאל מאוד כללי. ולכן, כן, הרב צורף, כן, שהוא היה אחד מאנשי העלייה, שלמה צורף, הוא כואב את זה שלא יכול להיות בירושלים. אנחנו פה בגאולה וירושלים שוממה, ולכן הוא מגיע לאן? הוא הולך, הרי לפני כן, סליחה, איך הם כן נכנסו לירושלים? היו מתחפשים לספרדים. היו מתחפשים לספרדים בלבוש ספרדי, כן? אם אני לא טועה, הלבוש הזה השחור לבן, זה הלבוש ספרדי. אם אני לא טועה. השחור, אבל הפסים, השחור לבן, אם אני לא טועה, צריך לבדוק אותי, היה לבוש ספרדי בתוך ירושלים, ולכן זה השתרש אצל היום, זה מטורקרת, הם הולכים ככה, נכון? אבל צריך לבדוק, לא בטוח. היה איזה לבוש שהשתרש, אני לא זוכר אם זה זה, אני חושב שזה זה. בכל אופן זה לא כזה חשוב, כן? אבל רב שלמה צורף, הוא אומר, לא יכול להיות שיש גאולה ואנחנו לא בירושלים. מה הוא עושה? באים בזה, נוסע לסולטן, מדבר עם מי שצריך, משחד את מי שצריך, שחד שם, כי זה רק עובד על שיחוד, ומבטלים את הגזרה בסופו של דבר, ואז חוזרים לירושלים, והם בונים את בית כנסת מנחם ציון. מי מכיר את העיר העתיקה? מכירים קצת את ירושלים בין החומות? אז מנחם ציון, היום יש בכנסת החורבה, נכון? ענק כזה? אז זה החורבה. אז משמאלו, יש מדרגות כאלה, עולות לבית כנסת. כן, די פחות שמים לב אליו, זה מנחם ציון. זה בכנסת מנחם ציון, זה מה שתלמידי הגר"א בנו, אז מה עם החורבה? זה השלב הבא. למה? כי לא יכול להיות שעולים לירושלים גאולה ובאין בית מקדש, כמעט בית מקדש. לכן יש תוכנית מאוד גרנדיוזית לבנות בית כנסת ענק, גבוה יותר מכל הכנסיות. הם פועלים למען זה, ערבים מגלים את זה, והם רוצחים את רבי שלמה, צורף. רוצחים אותו, כן? נקרא לו אחד החללים הראשונים של צה"ל, שהם באים פה לגאולת ישראל. והוא נרצח ונהרג על קידוש השם, ובסופו של דבר עולה בידם והם בונים את בכנסת החורבה. לא נכנס לתוך המהלך, המהלך הזה ממשיך. אתם מבינים שהמהלך הזה עכשיו מתחיל לאט לאט לגאול את גאולת ישראל. איך זה עובד? זה עובד לאט לאט. זה עובד בשלבים. אז מירושלים מתחילים מהלך של לצאת מהחומות. אז זה מתחיל ממשכנות שעננים. כן, בטח שמעתם קצת משכנות שעננים. עם משה מונטיפיורי שנותן כסף לצאת קצת מהחומות. אבל זה לא רק כי הצפוף בירושלים, אתם מבינים? כי זה בא ממהלך של גאולה. לגאול את האדמה. מי מעיז לישון מחוץ לחומות? ואחרי זה, באותו זמן, מגיע גם הצוף דבש, שהוא גם תמיד חכם, שמגיע לארץ משום גאולה ומתחיל לגאול את הארץ. והמהלך הזה ממשיך עם תלמידיו, ואז לאט לאט רוצים לגאול את מקום בירושלים שאתם בטוח מכירים, נחלת שיבה. נכון? נחלת שיבה, מדרחוב. מי רוכש את נחלת שיבה? אחד הבנים של הנכד של רב שלמה צורף, קוראים לו רבי יואל משה סלומון, אתם יודעים אותו מהשיר בטח, והם רואים קבוצה של ערבים, עושים שם בפלחה, שואלים מה אתם רוצים, רוצים לקנות את השדה, בסוף רוכשים את הקרקע הזאת, את נחלת שיבה, וגם אותם מיישבים. אתם מבינים? אבל חוץ מזה אין פה שום נקודה. זה, אז איפה גאולה? למה זה? כי זה עדיין בקטן. אז לא רואים את זה. אבל יש פה חידוש. והמהלך הזה ממשיך, ואז הם רוצים לקנות איזה קרקע ליד יריחו, ושם זה נתקע המהלך, ואז הם קוראים לעצמם, אם מקחור, כתוב בפסוק, אם מקחור יהפוך לאם פתח תקווה, כן? ואז הם קונים חלקת אדמה שנקראת פתח תקווה. אבל זה כבר דור שלישי מאז תלמידי הגר"א הראשונים. ולאט פתח תקווה אנחנו מדברים כבר השלהי העלייה הראשונה. שם פתח תקווה זה כבר ביצות, צריך להיכנס למים, לייבש אותה. יש בה כמה מאמורות בתוך המהלך הזה. אנחנו מדברים כבר כמה שנים, אנחנו כבר קוראים בתוך... אז אם הכל התחיל בקודש, הכל התחיל בקודש. אז תראו, בתחילת המאמר, הרב כותב, הרי רק שתבינו על מה אנחנו מדברים. הרב כותב בתחילת המאמר, במאמר הדור, אם תדפדפו בספר ככה, באיך לאמצע שלו, תגיעו למאמר הדור, הוא כותב, המכאוב הגדול, המדכא את הנפש, ביגון נורא והיום, המצוי בדורנו, בלב כל מי שחושב מעט מחשבה, והוגה דעה, כן, והוא ממשיך. דור שלם, אבות ובנים, יחדיו של אומה שלמה, המתהפך בחבליו, בענות נוראה ומצוקי שאול, הכאב כל כך גדול, על איזה כאב הוא מדבר? עד שנוטל ממנו גם כן כישרון הדיבור, הוא לא יכול בשום אופן אפילו לספר את צערותיו, בדיבור מובן ומבואר, שזה בוודאי היה מקל לו הרבה, והיה ממתיק במידה הגונה את מידת צרות לבבו הרחבות, יש לו דיבור, אבל לא לספר את צערותיו, בדיבור מובן ומבואר, אבל לא לספר את נגעי לבבו, כי אם לבזות, לחרף, להתקצף, הצרה האיומה הרוחנית החורמים תיחד, נחשיך את עולמנו. הוא אומר הרב, לו היה באמת זה ערכנו להיות חדלי אישים חשוכי כל כבוד, אז בוודאי לא היה דווה על זה ליבנו. אז על מה הוא מדבר פה? איזה כאב? מה קורה בדור? מה קורה בשלי הדור שהרב רואה מול העיניים? הוא נמצא ביפו. הוא נמצא ביפו. מה הוא רואה? מה קורה בעם ישראל באותו זמן? אתם מבינים? יש פה איזה כאב מאוד גדול, איזה פער מאוד גדול, שבשביל זה המאמר הזה נכתב. ואנחנו בתוכו. גם בדור שלנו. אנחנו התוצרים. הדור שלנו כבר. אז מה זה הכאב הזה? הרי אם זה התחיל מהקודש. אמרנו, זה התחיל מהקודש פנימה. נכון? אז מה היינו מצפים? היינו מצפים ש... רוב בית ישראל הגאון מבין לה. מי יכול על הגאון מבין לה? ועוד תמתי חכמים. קוראים לעלות לארץ ישראל. משום גאולה. מה היינו מצפים שיהיה? שגדודים יעלו. וגדות. בעם ישראל. תמתי חכמים. אנשי ראים ושלמים. זה רוב העם ישראל שבגלות. רוב העם ישראל בגלות. לכו אחורה. שתי דורות אחורה. לסבא שלכם, לסבא של רבא שלכם. כולם אנשי אמונה. אין דבר כזה. הכפירה זה תהליך חדש בעם ישראל. כן? שהתחיל שם. בשלהי, קצת לפני, לכו, תפרש, קצת לפני, תפרש סמך כבר. לא עולה הרבה שנים לפני. עד אז, אין, רוב בית ישראל, כולם אנשי אמונה. אז איפה כולם? למה? היינו מצפים. למה היינו מצפים? כי הגר"א וגאוני עולם אומרים לעלות לארץ ישראל. שיעלו כולם לארץ. אבל מה שקורה זה שזה לא זז. המוני בית ישראל, שלמי אמוני ישראל, לא עולים. אז אחרי הגר"א, כן, אחרי התלמידים של הגר"א שעולים, מתחיל תהליך בעולם, כן, לא, אי אפשר להיכנס לתוך כל ה... אבל מתחיל תהליך עולמי, של אמנציפציות, בטח מי שלמד היסטוריה קצת למד את המושגים האלה, מי שזוכר את זה, כן? אבל היה אמנציפציה שזה בקשה של לאומיות, לאומים מחפשים זהות לאומית, מתחיל תהליך עולמי, יש מלחמת עולם ראשונה, שיצא ממנה דבר מאוד מעניין, יצא ממנה דבר אחד מרכזי, זה הצהרת בלפור. נכון? ועוד דבר מרכזי, שנפל לשלטון הטורקי, אבל זה עוד קצת קדימה, המהלך הזה. אז מתחיל מהלך שעמים מחפשים זהות. אז למה זה משמעותי? כי זה הכל בא בהקשר של עם ישראל, כל המהלך הזה. ומתחיל מהלך שעוד תלמידי חכמים, לאט לאט, מזהים בכל מיני סיבות שיש גזרות ופוגרומים, כן? יש פוגרומים שנקראים הסופות בנגב, אחרי זה בעלייה השנייה זה פרעות קישינב. ויש כל מיני תהליכים שלאט לאט מעוררים את עם ישראל, מבינים שמשהו פה מתהפך, משהו פה משתנה, חייב להשתנות משהו. והמהלך הזה הוא מהלך פנימי ואלוקי, ואז יש בחירי תלמידי חכמים, שהם נקראים חובבי ציון. כן, הקימו תנועת חיבת ציון, שהם קוראים, מסתובבים לעם ישראל, והבאנו פה בשיעורים הקודמים, הבאנו סוללה של מכתבים, שמות של רבנים, כן? שגדולי עולם, תלמידי רבי עקיבא איגר, כן, רבי אליהו גוטמכה, ורבי יהושע מקוטנה, ורבי הרב פרידלנדר, לא משנה, המון עוד תלמידי חכמים, כן? שהם מסתובבים בכל רחבי הגלות, כדי לעורר לציון. כדי להבין שהמהלך הזה הוא מהלך שבא לקרוא קריאה גדולה לעלות לארץ. אבל המהלך הזה לא מתקדם. הוא לא מתקדם. הוא תקוע. המוני בית ישראל לא עולים. וסיפרנו על רבי יהושע מקוטנה. כן? יהושע מלכו. יחד עם הרב וקס, ששניהם שעולים, קונים חלקת אדמה, קונים קרקע, מטעים, לבנות ליד... כן? ליד הר תבור. הם קונים שם מטעים, והם אלה שמחזיקים את כל אל ורשה. כל אל ורשה, מי שמכיר, זה בגגות גליציה, ברובע. הם מחזיקים את הכל, הם גדולי הדור, כולם שולחים אליהם מכתבים. ובגלל גוטמכר, היה הרב, כל גלגלות אתה מבקש ממנו ברכות, כי הוא היה גם מקובל גדול. וכשהם באים לארץ ופונים לתלמידיהם, שהגיע הזמן עכשיו לקום, ולאבד את האדמה, ולקבל, לעבוד בשביל המחיה, לא רק להסתמך על כספי החלוקה. כן? תלמידיהם לא מקשיבים להם. אומרים להם, הם השתגעו. מה קרה לכם? ויש, קראנו את פה אגרות, מכתב של, כן, של רבי אליהו גוטמכה, של רבי יהושע מקוטנה, על זה. שמה, שהוא מספר מה שקרה שם, הוא אומר, ברחנו משם בלילה. לא יכולנו להיות איתם, היו שם בערב שבת, מוצא שבת, לקחו איזה עגלה וסוס, הלכו לראות את המושבות הראשונות, הלכו לראות את השדה שהם קנו, שרצו לטעות בו את רוגים, וחזרו חזרה. קהילה, יש להם, כלל ישראל בגלות מחכה להם, מה לעשות, הם חייבים להיות שם. אז המוני בית ישראל לא עולים, למרות שהיה קריאות גדולות, אתם מבינים שהמהלך הזה זה מהלך לכתחילאי. כאילו, אל תחשבו שציונות זה רק הרב קוק, וזהו. יש אחרי הרב סוללה מהגאון, ועוד המון תלמידי חכמים שמבינים את המהלך. הנציב, רב אושר, רב אושר וולוז'ין. כן? המהלך הוא מהלך עמוק, הוא מהלך חורז פנימה בתוך בית המדרש. אז מה קרה? אומר הרב ציודה, יש ביטוי, נקרא דיכאות הכוח הלאומי של הגלות. זאת אומרת, שעם ישראל נמצא בגלות, יש איזה תפקיד. המהלך של הגאולה בא לתקן משהו, בא לתקן את המדרגה הכללית הציבורית של עם ישראל. ושזה בא לתקן את המדרגה הכללית הציבורית של עם ישראל, זה אומר שלאט לאט ככל שהגלות מעמיקה, מה קורה? כל הערכים הציבוריים נעלמים. מה עולה? הפרט, השרידות. אתה חייב לשרוד בגלות. כי רודפים אחריך, כי אתה זז ממקום למקום, כי יש פוגרומים, יש התנגשויות פה ושם, יש התנגשויות, סליחה, עם המציאות. יש מאבק אדיר. מה המוקד? המוקד הוא היחיד. ברגע שהמוקד הוא היחיד, כל הערכים הכלליים, מלכות, צבא, תפיסות, עניינים, אין להם מקום. ואז התוצאה היא, כן? אתם איתי? התוצאה היא שהמושגים של החיים נעלמים. לחיות. לפעול במעשה, לקחת חלק מעשי, זה לא שייך בגלות, כי סביבך הכל גויים. אז מה יש? יש התבדלות. יש הסתגרות. אין אקטיביות, אין חיים מעשיים, כי הכל תומה. ושמתחיל זמן, עידן, שצריך להתחדש מחדש, קומת החיים הטבעית של ישראל, אין כלים עדיין. יש דיקות כוח לאומי. מה שתלמידי חכמים מנסים לעורר, זה לא מניע. התלמידים לא מקשיבים לרבותיהם בזה. תלמידים וגם חלק מרבנים. ואז מתחיל מהלך עולמי שהוא בא ליצור איזה זעזוע. הזעזוע הזה שאתה רואה שיש מצד אחד התעוררות לאומית כלל עולמית, ואנשים מקבלים, מבקשים זכויות, ובתוך זה גם היהודים לאט לאט יורדת מהם כל מיני גזרות בכל מיני מקומות. ואז נוצר איזה רוח לאומית ומתחילים שיח לאומי. השיח הזה הוא מהר מאוד עובר שוב פעם, בגלל כל מיני תהליכים שאי אפשר להיכנס אליהם כרגע, ברוסיה ועוד מקומות, לפוגרומים כלפי היהודים. והפוגרומים האלה הם מובילים בסופו של דבר לתהליך שנקרא העלייה הראשונה, כן, שזה אחרי סופות בנגב זה נקרא, הם, אבל מה הם יוצרים? במקביל בעולם מתחיל תהליך של השכלה. הרי מה הקדוש? הקדוש ברוך הוא לא יחכה. יש מהלך שגאול עם ישראל צריך לחזור לארץ ישראל. זה הזמן. אז הקדוש ברוך הוא, אם אני יכול לדבר ככה, כן, הוא לא מחכה. הוא אומר, אני אצור תהליך, אני עובר את נשמות, שהם ידעו לרדת נמוך. מה זה לרדת נמוך? הם היו נשמות מאוד עליונות, שהם יודעים לרדת לחיים עצמם, לפרטי החיים. ושהם ידעו לרדת נמוך, הם השתוקקו לחיים המעשיים. גם אם זה יבוא במחיר של לעזוב את התורה והמצוות. כי את זה יתוקן אחר כך. אבל עכשיו זה להחיות את האומה. מהשלב הראשוני שלה. אתם מבינים? ולכן מתחיל מהלך עולמי. כי הקודש התעורר, וזה המהלך לא המשיך. ואז מתחיל מהלך שבמקביל להתעוררות של הקודש, של הקריאות הגדולות לעלות לארץ ישראל, מתחיל מהלך של כפירה בעולם בכלל, תנועת ההשכלה, וגם צעירי ישראל נמשכים לשם. למה? כי יש בהם כבר חשק פנימי של חיים. כל מה שאני מדבר עכשיו זה מתוך תורת הרב. בחוץ לא נראה את כל הדיבורים האלה. תגיד להם, תשמע אחי, יש לך חשק פנימי של חיים, הוא היה מתחת סתירה, מה פתאום אתה מדבר איתי חיים קודש, מה פתאום? כן? כן, כי מתחילה בהם השתוקקות פנימית, שלא יודעים להסביר אותה למה זה ומאיפה זה בא, אבל עכשיו לבנות חיים, וכשהם מסתכלים בעולם, הם פתאום מזהים, עולם המדע, תבינו שעולם המדע באותם הימים מתפתח. תחשבו, 1500 שנה, דיברנו על זה, 1500 שנה, העולם נוסע על כרכרה וסוס. נקרא חשכת ימי הביניים. לא זז מילימטר. היית נרדם, היית מתעורר אחרי 1000 שנה, היית מתפקד טוב. מה היה קורה אם היום היית, אם לפני 10 שנים היית נרדם, מתעורר היום? לא היית, איך מדברים, מה הולך פה, מה זה, מדברים חורים, דברים באוזן, בלי חוטים וזה. הכל משנה, אתה בירח כבר. מה קרה במאה השנה האחרונה האלה? כן? מהפכה? אתה בירח? 1500 שנה, עולם לא זז מילימטר, מה זה? שאלה מעניינת, נכון? צריך להבין את זה. אבל ההתחלה הראשית של כל הגילויים של המדע וההתפתחות של המגע, כן, מאז ועד הלא, זה יצר איזו תעודה של חיים. אז נולדים נשמות, נולדות סליחה נשמות כאלה, כן? עם מבקשי חיים. ועומת נראה, הרב אומר, אז למה לא מצאו את זה בית המדרש? ואז פונים החוצה. והתהליך הזה לאט לאט בהדרגה, מי שיוצא החוצה הוא גם מתחלן. ולכאורה התהליך המתבקש הוא, מי שהתחלנת, אופ, אתה ניבט החוצה, נכון? אתה רוצה כבר להתבולל, אתה רוצה זה, הרבה דברים. החוצה. אבל אז קורה מהלך, ובאמת קרה המון צעירים, והישיבות נאבקים על זה. עכשיו, זה קריאה לאומה, מה זה? לעזוב את תורה מצוות? אתם מבינים מה זה? אחרי כל שנות הגלות, שזה המבצר החיים, התבוללות לאומה הזה. זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. זה כאב עצום. אבל עכשיו, באיזה עיניים אנחנו מסתכלים על זה? זה מה שאנחנו רוצים לפתוח אותנו, בתורה שלו. אבל, וזה כאב אדיר, זה שאנחנו מדברים על זה, שזה נשמות גדולות, נכון, אבל איזה כאב זה לנשמת האומה, איזה כאב זה לכלל ישראל, הדבר הזה שזה צריך לבוא ככה. אבל עד התהליך הוא כזה, שאותם צעירים עם כוחות גדולים, וזה לא רק זה, הם גם יש להם חשק של חיים, הם רוצים ערכים, אידיאלים, תראו, לאן הם הולכים? לכל המהפכות הגדולות, סוציאליזם, קומוניזם, מי שמה נמצא שם? חבר'ה שלנו, עם ישראל. והרב ינתח את זה. ואז אתה מוצא שכאילו, יאללה, הם יצאו החוצה. אבל אז קורה דבר שקורים כל מיני תהליכים כואבים מאוד, שנקרא פוגרומים. הרב צודה קורא לזה עשרות הטבעת הגדולות. כמו אותה עשרת טבעת של אמן. והפוגרומים האלה, הם לא מעניין אותם. אם אתה משכיל, פרופסור, לא משנה מי אתה. אתה יהודי? בועטים בך חזרה. אנחנו אחרי השואה, זה כבר... אבל פוגרומים, זה היה כאב מאוד גדול שם. אחרי השואה אין מה לדבר. אבל החבר'ה האלה, הם נבעטים חזרה פנימה אל בית ישראל. והם מגיעים למסקנה שהם צריכים לחזור פנימה אלינו. איך? כי הם מוצסים מתכנים לאומיים. הם מוצסים מצעירות, מכוח של חיים רענן. ואז כל הכוחות האלה נשאבים פנימה חזרה אל האומה. למה? לשוב אל הארץ, ארץ מולדת. להגיד שהם ידעו להגיד פסוק? לא ידעו. להגיד שהם אמרו אנחנו באים בשם השם? לא אמרו לשם ייחוד. כן, לפני. אבל כל המציאות שלהם זה לשם ייחוד. כי הקדוש ברוך עכשיו משתמש דרכם, פועל דרכם. והם נזרקים חזרה אל האומה בכל מיני תהליכים מופלאים. ולעלייה לארץ. כאלה היו הבילויים. מה? תלוי אצל מי. קודם כל השואה זה כבר באמצע התהליך הזה, כן? מצד חוסר ההבנה, אתה מתכוון. אז מי שכבר היה כופר... נכון, אבל זה לא חייב להביא לכפירה, זה יכול להביא גם להבנה שיש דברים שהם נשגבים. זה יכול, יש, מי שזה קרה לו חלק זה הביא אותו לכפירה, חלק זה הביא אותם לאמונה, או יותר. כל שאלה מאיזה עמדת נפש פנימית אתה רוצה. כן, נזרקים, הכוונה, זה היה משל רק, כן? שהכוונה שהם נבעטו חזרה, המהלך הזה בעצם גרם להם כאילו לעשות הפוך עם מה שהם, הם יצאו החוצה להתבולל כמעט. והמהלך הזה הוביל אותם להבנה שהמקום היחיד שיוכלו, שיש מקום ליהודי, זה בארץ ישראל בתור עם ישראל. מוכלן, כביכול. כי בעולם ההשכלה, אם אתה חפץ חיים, זה בא עם כפירה. כי ככה העולם בעט בנצרות. וזה תהליך שלם להבין אותו, כן? אבל העולם המדע התפתח אחרי שהוא בעט בנצרות. 1,000 שנה, 1,500 שנה, העולם חשוך. כי הוא בתפיסות, הנצרות שולטת שם. ברגע שהעולם המודרני בעט בנצרות, בעט במלטעות של הכנסייה, והפריד כביכול דת ממדינה, כן? אמר הרוח שייך לכנסייה והמדע והחיים שייך למדע ולא קשור. דרך אגב, היום בעולם הפיזיקה זה כמובן, דעת לד מבינים שהחלוקה הזאת היא לא נכונה, זה מרתק. אבל לכן כל תפיסה של התפתחות של חיים בהקשר העולמי זה בא עם בעיטה בדת. אבל עם ישראל זה משהו אחר לחלוטין, תורת ישראל. ואז התוצאה היא שמגיעים אלינו כוחות, אני ככה, שוב פעם, זה המון תהליכים ביניים שניסינו קצת לפרוט אותם בשיעורים הקודמים, אבל המהלך הוא שהמון כוחות עם יכולות מעשיות עכשיו חוזרים אל האומה, מה שלא היה לפני כן. זה מתחיל בעלייה הראשונה, ומעלייה הראשונה יצאו מושבות, אתם מכירים? גדרה, פתח תקווה חזרה והתיישבה ככה עוד פעם בעלייה הראשונה. כן, ראשון לציון, המון הם היום איזה מקומות, זה היה, כן, זה היה מושבות, זה היה ביצות, כל המקומות האלה. היה צריך ליישב אותם, למסור את הנפש עליה. אבל המהלך הזה גם כן הוא מהלך שהיה צריך בו דחיפה נוספת. עכשיו, רק שתבינו את הרקע, במקביל מתחילה תהליך התנועה הציונית, כן? זאת אומרת, יש לנו את הרצל, שהרצל, כן, לפני כן זה תנועת חיבת ציון. חיבת ציון הוציאה ממנה, התוצאה שלה הייתה העלייה הראשונה, אבל לא היה קפיצת מדרגה. הרצל זה מהלך בפני עצמו להבין את המהלך של הרצל, שברגע שהרצל נכנס, הרצל היה הפרשן הפוליטי מספר אחד של כל אירופה, של כל מלכי אירופה, כן? לא עברו את השבוע, הם לא היו קוראים את הטור הניתוחי של הרצל על, על המצב הפוליטיקה, הוא היה גאון עצום, והוא נזרק בגלגולי הסיבות האלוקיות להיות נוכח במשפט של דרייפוס, ושהוא נמצא במשפט הזה, הוא רואה את עלילת הדם הזאת, והוא שומע כבר תופי המלחמה דופקים. איזה מלחמה? הוא כבר רואה את השואה מול העיניים. הוא אומר, אם זה מה שקורה בצרפת, שהיא בירת, כאילו המודרנה של התחילת כל המהפכה, וזה מה שקרה בעליית הדם הזאת, מה יקרה אם יבוא השנאה הזאת למקומות אחרים חשוכים יותר באירופה? והוא מבין שעתיד עם ישראל נמצא פה על הפרק, ולכן אין ברירה, ואז איזה מהלך מדהים מה שקורה שם, להבין את הרצל, איך הוא עושה לוב שלם, גם הוא היה הרי התבולל, והוא עושה לוב חזרה הביתה, ואחרי חודש או קצת יותר, הוא יוצא מהבית, כותב הכל רשימה, שאני מוציא מדינת היהודים. ואז מתחיל מהלך של כאש בנאורת, מתפשט בכל ישראל. שיח, אלה מתנגדים, אלה בעד, אלה נגד, אלה... אבל אין מי שלא עוסק בשאלה הציונית, אתם מבינים? זה בעירה! ואז הוא מתחיל לכנס קונגרס ציוני. ואז הוא אומר, המשפט הידוע, בבאזל הקמתי מדינת היהודים. יש לה המשך המשפט הזה, המשך חשוב. אבל שם הוא מבין, בניתי את זה, עכשיו בוא ניישם את זה. אבל זה מבט שמנהיג, שרואה לטווח ארוך. והמהלך הזה, קונגרס ציוני ראשון מבחינתנו, מה משמעותי? הוא בו מלא משלמי אמוני ישראל, אנשים יראים משלמים, תלמידי חכמים. רובם. מה קורה? אבל המהלך הזה ממשיך. קונגרס שני, אמרנו, במקביל, מתחילה התנועה הזאת של השכלה, מתחילה התנועה של התיישבות בארץ. בסדר? מתחילה התיישבות בארץ, יש פה סוף העלייה הראשונה, עוד כוחות רוצים, יש זרם מעשי וזרם מדיני, לא משנה, לא נכנס לזה. הרצל, הוא מבין שהכל בוער. מה צריך לעשות? צריך להפריד את השיח האמוני, הרוחני, מהשיח המעשי. ולכן הוא אומר, הציונות אין לדבר עם הדת. לא כי זה, עכשיו פה מוצאים דברים מהקשרם. הכוונה, לא שהציונות זה דבר חילוני, מוכלן בהגדרה שלו, לא. בדיוק, היה שם מאבק, כן? מאיפה צריך? עכשיו, למה צריך להפריד? מה הרצל רצה? הוא אמר, אני חייב לנטרל. אני חייב לנטרל את המוקש הזה, כן? כי הוא יודע שיש איזה תרבות, יש מלחמת תרבות בין הקודש, אנשי האמונה בישראל, לבין הדור הצעיר, שעל מי הרב מדבר? על הבנים ועל האבות. האבות, דור הבא האבות מול דור הבנים. יש פה איזה מטר, יש פה איזה פער אדיר. האבות הם בית המדרש, הבנים זה הדור הצעיר שמחפש את החיים, מחפש את התחייה, ואין שיח ביניהם, יש פער. אלה לא מוכנים לדבר עם אלה, ואלה לא מוכנים לדבר עם אלה, ואז המהלך של זה שהוא קולט את המהלך הזה, הוא אומר, עזבו, אנחנו מדברים על תנועה ציונית שהנושא שלה הוא פרקטי. הוא פרקטי. לכן אנחנו, אין לדבר עם הדעת, הכוונה זה לא השיח, זה לא הנושא. זה נושא אחר שצריך ללבן אותו. כן? אבל זה לא אמירה עקרונית רוחנית. דרך אגב, הרצל בסוף ימיו, תקרו ביומנים, כן שב הביתה, גם אל הקודש. זה מאוד מעניין לראות בסוף היום, קצת, יש נטייה להסתיר את זה. זה לא שהוא הלך עם כיפה וציצית, כן? אבל הוא כן היה לו תודעה שלאן עם ישראל שב. אבל אז הוא מבין שחייבים לנטרל את המהלך הזה, חייבים ליצור איזו הפרדה. ככל שהמהלך מתקדם והחבר'ה הצעירים, הם... זה שמה בסוף היומנים, אני לא זוכר כרגע את הציטוטים, אבל הוא מדבר שעם ישראל ששב הביתה, הוא גם שב אל המורשת, שב אל התפיסה, אל ההיסטוריה שלו, אל ערכי החיים שלו. ממש אמירות של תשובה, אחרי היה לו איזה מפגש עם האפיפיור שעשה לו איזה מהפכה, כן, להרצל, שהוא לא קרא ולא השתחווה לאפיפיור. ואז היה שם איזה סיפור מעניין. אבל החבר'ה הצעירים, בגלל כל המהלכים שקורים בעולם ותנועה של העלייה השנייה, הם בעצם דוחפים את המהלך הציוני קדימה. הרצל כבר נפטר. כן, נפטר, אחרי איזשהו מהלך שהוא ניסה עם האפיפיור, ולפני כן הוא ניסה לשחד את היה לו מהלך לשחד את הסולטן עם איזה מכונת כתיבה מזהב, סיפור מעניין. שרצה לשחד אותו בזה. המהלך הזה לא מתקדם, המהלך הזה לא... בסופו של דבר, הרצל נפטר, ורוח הדברים בתוך התנועה הציונית מתחיל להשתנות, ולאט לאט הזרם המעשי, הוא בעצם תופס את הפיקוד מאוד חזק ביחס לזרם המדיני, נוצר ביניהם איזשהו דו-שיח ודיאלוג, מגיעים לאיזשהו הסכם, אבל מה? בקונגרס השלישי, כבר רוב התנועה הציונית שם הם בנויים מכוח של הצעירים המשכילים, ואז שהקודש רואה את המצב הזה, הוא אומר, זה מסכנת נפשות. אתם מבינים? חייבים להבין את זה. אני יכול ללכת במהלך הזה שמי ששותף לו, הוא חותם על כפירה. ואז מה שקורה, חלק מתלמידי החכמים שתמכו, הפכו להיות מתנגדים. וחלק שהיו בעד, המשיכו להיות בעד. בהבנה שיש פה איזה מהלך אלוקי עליון, אנחנו לא מבינים. ויש חלק שישבו על הגדר. ואמרו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מתנגדים ולא בעד. לדוגמה, כזה היה חפץ חיים. כן, במהלך הזה. אבל שהבן של חפץ חיים היה חבר בתנועת המזרחי. הוא זה שכתב את חלק ג' במשנה ברורה, הלכות שבת. החפץ חיים, שהוא שומע על המושבות הראשונות, הוא קורא לבנו ואומר לו, רבי בלה, הנה זה מתחיל. מתחיל המהלך. זה המבט. אבל אז המהלך שהכוח המרכזי, הדומיננטי, שדוחף את הכל, אנחנו כבר נמצאים בתוך הכוח הזה החזק של אנשי העלייה השנייה, כן? הוא כבר פונה אל דור של השכלה, של הכלנה. והדור הצעיר הזה מול דור האבות נוצר פער. ככה, בסדר? אומנם עשיתי זה בתמצות, כל המהלך הזה. אבל, ואז מה שקורה, אומר הרב, אני מסתכל על הדור, ואני רואה פער מאוד גדול. מה הפער? הפער הוא שהאבות לא מדברים עם הבנים. יש נתק גמור. האבות קוראים לבנים, לא מדברים איתם. הבנים מסתכלים על האבות, על בית המדרש. כן, הבנים והאבות זה משל, בסדר? הדור, דור התחייה שבעד חיים, בא ליישב את המדינה ובא ליישב את הארץ, הוא מסתכל על בית המדרש ולא מסתכל על זה. ואין לו מענה משם. ובז לזה. בז אל הקודש. והקודש בזים אל הנצר. ושיש פער, יש אי תקשורת בין אבות לבנים, זה הכאב הכי גדול שיש. ושזה אומה שהיא בפער כזה גדול, שאין שיח בין האבות לבנים. אומה לא יכולה להיות בלי אבות. בית, בריא, לא יכול להיות שהאבות מנותקים מהבנים, מנותקים מהאבות. המבט צריך להיות אל על, אל האבות, וקדימה, לעשייה החדשה. אבל יש חיבור. שיש נתק בין האבות לבנים, אין שיח, יש נתק בזרם החיים. גם החידוש יהיה חידוש לא בריא. אתה אמור לנשוא עיניים אל האבות, חדש ימינו כקדם. אתה מסתכל אחד כקדם, וחדש ימינו, אתה מתקדם. אבל יש פה כאב עצום של האומה. ואז הרב מסתכל על זה ואומר, מה קורה בדור הזה? והוא מייצר כביכול את האבות. אז לכאורה, אם אנחנו רואים דור כזה, שבועט בתורה ומצוות, אומר רב, הייתי מצפה מדור כזה, שבארץ ישראל וגם בחוץ לארץ עדיין, שאם הוא דור שפל, הוא בועט בתורה ומצוות כי הוא שפל, כי הוא אדם שפל, מה אנחנו מצפים לראות? מאדם שפל אנחנו מצפים לראות שהוא לא יהיה מעניין אותו ערכים, לא יהיה מעניין אותו עניינים רוחניים, ולא יהיה מעניין אותו העם שלו. נכון? אבל אומר הרב, שאני מסתכל על הדור, אני רואה שהדור הזה הוא דור מופלא. הוא אומר, זה דור שמצד אחד הוא תימהון, מצד אחד הוא עליון. והוא מאפיין אותו. הוא טוב מבפנים ורע מבחוץ, על פי דברי הזוהר. כי כשאני מסתכל על הדור, אני, לאורך כל ההיסטוריה, הדורות שבעטו בתורה מצוות, הם הלכו לעבוד אלילים, הם נפלטו מכלל ישראל. ואתה רואה בדור הזה, בדיוק הפוך. שהם מוסרים את הנפש על כלל ישראל. שהם מוסרים את הנפש, שוכבים על הגדר. כדי שכל הדורות יבואו על גביהם. הם שוכבים על הגדר, בזה שהם נכנסים לביצות. מוסרים את הנפש, יש להם ערכים, הם נאבקים על אידיאלים. אומנם אידיאלים נמוכים נבובים, אבל הם נאבקים על עולם ערכי. והם שייכים אל החוכמה. אז אומר הרב, שאני רואה את המאפיינים האלה, המהלך הזה מחייב אותנו להבין שהדור הזה הוא דור גדול. ואז השאלה הגדולה, איך מתייחסים לדור גדול? אני לא יכול להתייחס לדור גדול בקטנות. אני לא יכול להתייחס לדור שאני מזהה שהוא שכל הגודל בשפה נמוכה. וראינו בשיעורים שהשפה הנמוכה שהייתה בגלות כי לא פיתחו את מושגי האמונה. והדור הזה הוא מחפש חיים. הוא מחפש עכשיו את העולם הערכי, האידיאלי, של מה, למה חיים, מה המגמה של החיים, מה העניינם של החיים, מה זה תורה, מה זה מצווה, מה זה עם ישראל. הוא מחפש את השייכות, אבל שהוא מסתכל אל בית המדרש, הוא לא מוצא את המענה לזה, כי זה לא היה שיח שפיתחו אותו. היה פיתוח אדיר, אבל זה לא היה בשפה של מי שהיה עוסק בה, העברת התוכן. ואז התוצאה זה שיש לך דור שרוצה גודל, שייך אל הגודל, כל העולם שלו מובנה מתכנים גדולים, זה לא שכולם היו פה פרופסורים, אבל היה שיח כללי, ציבורי, והוא שומע שפה שלא מתאימה אליו. מה? שפה של גלות. כי בגלות, תראו, היה פיתוח אדיר שכל הש"ס, הפוסקים, ולא עסקו בתכני האמונה. לא עסקו בתכנים הכלליים של כלל ישראל. לא פיתחו, לא בראו, מה זה? ואז שמתחיל דור, מחפש חיים, מה היחס למדע לדוגמה? מה היחס מה זה גלות? מה היחס לעולם החומר? אתה, כדי לבנות אומה, אתה עכשיו צריך יחס חיובי. אתה לא יכול להתייחס אל החומר בזה שהוא כולו תאומה. יש בו תאומה, צריך להתמודד איתו. אבל אתה צריך להבין עכשיו איך מתייחסים, איך בונים. דוד המלך שנלחם היה בבית מדרש רך כקנה ובקרב ידע להילחם. היה יחס נכון. כל זה מושגים שצריך ללמוד אותם, לברר אותם. אבל שאין שיח, אין שפה, שמדברים אל הדור הזה בשפה קטנה, אז השפה הזו לא מחיה. ונוצר נתק. אבל אומר הרב, כשאני מזהה בדור את המאפיינים האלה של המסירות נפש של כלל ישראל, של בקשת תוכן, ובקשת חיים, זה משקף לי את הגדלות הפנימית של הדור, את הבריאות הפנימית שיש בדור, את התיקון, שהדור הזה בפנים הוא מתוקן, וכל מה שאתה חולאים הם רק חיצוניים. עכשיו השאלה הגדולה, מה נדרש מאיתנו? אז קודם כל אומר הרב, בוא נסתכל נכון על מה שאתה רואה מול העיניים. כמו שאתה רואה ילד נתבגר. אז הוא צועק, והוא פתאום הוא, מה קרה? אבל אתה יודע שבפנים הוא קדוש וטהור, ורק זה כוחות חיים שיוצאים. ועכשיו את ההדרכה, אתה בא משם. עכשיו השאלה, איזה הדרכה נכונה לבוא לדור? איך אתה מדבר אליו? ואז בנקודה הזו, כן, אנחנו מגיעים בדיוק לאיפה שעצרנו. אז דיברנו על פחד. אמרנו, אי אפשר לדבר על הדור הזה בשפה של פחד. למה? כי הדור הזה הוא מלא גבורה. הוא מסתער על הביצות, הוא מסתער על האויב. עכשיו אתה מדבר אותו בפחד. פחד זה שפה שהתאימה לגלות של... פחדו מהגורים כל הזמן. אז הפחד זה הנושא של החיים. אבל עכשיו הדור הזה הוא דור מלא גבורה, מלא עוצמות. הוא אומר, רב, בפחד אתה לא יכול לעורר את הדור הזה. אולי יש קבוצה שאנשים זה עוד ידבר עליהם, כי הם שייכים עדיין לעבר, לגלות. אבל יש סדרי נשמות שהם חפצים חיים. אתה צריך, אז מה? אז אתה צריך שפה אחרת, שפה של עומק. אז תראו, ובזה אנחנו נחבור לנקודה, ובזה אנחנו נעצור ממש עוד שתי דקות. אז... תסתכלו בעמוד קוף י"א, כן, ככה חרזנו מהר מאוד את ה, אני מקווה, את ה, מה שראינו עד עכשיו, ומפה אני רוצה שנתחבר לנקודה. אז אומר כאן הרב בפסקה קוף י"א, ודור בעל רוח גדול, חפץ ומוכרח לחפוץ, בכל מקום שהוא פונה לשמוע דברים גדולים. כן, דור כזה, שהוא גדול, יש לו רוח גדולה, יש לו שייכות כבר, לקודש, שייכות גדולה אל המקדש, ומשם הבת, אתם מבינים שחפץ החיים של ישראל, הוא בא בגניזו, מחפץ הקודש. בניגלה, זה יבוא מכל מיני ערכים קטנים, של מקלל בטוח, של לחיות, נהיה מדינה ככל, כל מיני אמירות כאלה, שאנחנו נמצוא. אבל בפנים, זה בא מתורה מהקודש פנימה, כנסת ישראל זה מציאות פנימית, אלוקית. אז אומר הרב, דור בעל רוח גדול, חפץ ומוכרח לחפוץ, בכל מקום שהוא פונה, לשמוע דברים גדולים, גם בקודש. וזו הדרישה מתלמידי חכמים. ועיקר הגדולה של הדברים, הוא שיהיו מסוימים ומבוררים, עם גודלם, רוחבם והיקפם. עיקר הדברים זה, שהדברים הגדולים לא יהיו רק ערכים כלליים, אנחנו רוצים לגלות איך לוקחים את כל הגודל הזה ומורידים אותו לחיים. איך לוקחים את כל הערכים של מה זה כלל ישראל, גאולת ישראל ונצח ישראל ומושגים של... איך עכשיו פורטים את זה? איך זה בא לידי ביטוי בכלכלה? איך זה יבוא לידי ביטוי בצבא? איך זה יבוא לידי ביטוי בערכי המלחמה? איך זה יבוא לידי ביטוי במערכות החסד? איך זה יבוא לידי ביטוי במסחר שלך? התורה צריכה להיות תורה שמאירה את החיים. אתה לא יכול להסתפק רק בערכים טכניים. בוא נברר סוגיות. אתה רוצה לדבר על ארץ ישראל? פינוי יישובים, בוא נברר את היחס של ארץ ישראל. חס חייה, לא רוצה לפנות אף יישוב. אבל יש לך סוגיה, אתה רוצה לרומם, אתה רוצה להבין את הסוגיה. אתה רוצה ללמוד את העומק שלה. אתה רוצה לדבר עכשיו על צדקה, בוא נבין ערכה של כלכלה בישראל. זה סוגיות שצריכות להתברר. אנחנו לא רוצים רק לדבר גבוהה גבוהה. אנחנו רוצים לדעת להוריד את זה אל החיים. כן? כן, לא, כי שלא עוסקים בפיתוח של הנושאים האלה, אז זה לא השיח.
לא היה להם תשובות
בפנים
האלה, שהיה להם תשובות
שהם מובנות. אז אנחנו נראה שיש ספרים עמוקים מאוד, שכתובים, שזה בפנימיות, שלא מובן, זה עמוק, זה זוהר, פנימי. ושאר הדברים, השפות, לא היה מענה בכלל לשיח הזה, גם היום. כן? זה דרישה מאוד גדולה מאנשי התורה לתת מענה. לשיח של, שיכול לדבר, ועכשיו זה אתגר, כי תכנים גדולים אתה לא רוצה לרדד אותם, אתה רוצה שהם יישארו גדולים, ומצד שהם חייבים להיות בהירים, זו עבודה גדולה. וכל הסיבה למה שקורה לנו היום, כן, כל הסיבה, זה כי אין לנו תורה, יש לנו תורה ענקית, אנחנו צריכים להצמיח שיהיה לנו תורה שיודעת להסביר את עצמה, שיודעת לברר, לא לקטין, לא לרדד, לקחת את הגודל ולברר אותו בעומק. זו הדרישה, כי אם יהיה לנו תודעה כזו שתתפשט בעם ישראל, אז המצב שלנו יהיה אחרת לגמרי. אם יש הווה אמינה שמישהו חושב שאפשר לפנות את זה יישוב, זה כי אין בהירות את הדעת של מה זה ערכה של ארץ ישראל. והדרישה מאיתנו, מאיתנו התלמידים, להיות שופר. אבל זה הכוח שצריך לפתח תלמידי חכמים, כן? תורה גדולה. לא, גם אם אתה לא הולך להיות תלמיד חכם ורב. אבל אישיות, שתקרין, הוד, שתקרין, עולם ערכי פנימי.
אתה עם המודעות כזאת, ואתה לא יושב בישיבה, אז יש לך כוח להשפיע.
ש?
לא רק דעה, יש לך גם כוח להשפיע, כי אתה נמצא שם המציאות הזאת, נמצא בצבא.
מי שבצבא, אבל תדע לך שגם עם ישראל הוא עם חי. גם מי שבישיבה הוא משפיע על הכלל. אז זה נכון שצריך גם לצאת אל הציבור, כל אחד במפגש שלו. אבל אם נהיה אנשים כאלה, זה לא משנה, גם אם אני עכשיו בהייטק, ואני אישיות שבונה את עצמה, ואני מקרינה, אז מי שבא איתי במגע, מי שבא עם האדם הזה במגע, הוא פוגש משהו. פוגש תוכן, הוא מבין שיש עומק. אבל זאת האמירה. ולכן אומר כאן הרב, מצד אחד, הדברים צריכים להיות גדולים, מצד שני, הם צריכים להיות מסוימים ומבוררים. יורדים לפרטים. יורדים לפרטים, ונותנים משנה סדורה. זה לא פשוט, זה דרישה מאוד גדולה. עם גודלם, רוחבם והיקפם, בלי לוותר על הגודל שלהם. אז מצד אחד זה לא להישאר בשפה אלומה, ומצד שני זה גם לא לפשט אותו מדי. זה הגודל. אבל הדור הזה הוא חייב, הוא מרוח גדולה, והוא צריך תכנים גדולים, אמירות גדולות, שיורר את הקודש פנימה בישראל. טוב, אנחנו צריכים לעצור פה, כי צריך להיות פה איזשהו משהו, אני לא יודע בדיוק מה. אז אנחנו נעצור פה, בלי נדר. בשבוע הבא נמשיך בנקודה הזאת, בעזרת השם, מקווה שהצלחנו לחרוז ואז כולנו יישרנו קו עכשיו. בסדר.